אי של שפיות עם גיא אבני. שלום לכולם וברוכים חזרה לאי שלנו. היום על האי שלנו מתארחת אישה שהיא, מעבר לזה שהיא מעוררת השראה מאוד גדולה, אני חושב שהסיפור שלה הוא מרתק. דרך חתחתים לא פשוטה היא עברה, והיא עברה הרבה מישורים. אני חושב שכל אחד מאיתנו יוכל ללמוד משהו. אני מדבר על מישהי שהיא מוזיקאית מדהימה בעיניי, אבל זה החלק הלא עיקרי שלה, ולא על זה אנחנו נתמקד היום, והלוואי ונוכל גם להתמקד על זה, אבל אני ממש ממש לא בטוח שישאר לנו זמן לזה, כי יש לנו המון על מה לדבר איתה. אנחנו הולכים היום להכיר את נוגה. נוגה, תודה רבה שבאת לאי שלי.
תודה לך, עלי.
הייתי שמח שקצת תציגי את עצמך לטובת אלה שלא מכירים ולא יודעים מי את.
אז אני נוגה טל. אני תמיד מזכירה את הגיל שלי. אני בת 33. זה בעצם תמיד מציין לי את הדרך שלי גם. אמרת שאני מוזיקאית, זה נכון. הרקע שלי, גדלתי בבית חרדי. כל הילדות שלי ספגתי תרבות חרדית, שזה בעצם ממש לגדול לתוך עולם אחר לגמרי. ובגיל 19 מצאתי את עצמי יוצאת בשאלה.
רגע, את רצה לגיל 19, אבל תחושת הזרות, תחושת השונות, תחושת האחרת, התחילה לא בגיל 19, היא התחילה הרבה לפני.
הרבה מוקדם.
זהו, תלווי אותנו איך זה, מה שנקרא, אני קורא לזה להיות כמו דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, שמבחוץ אתה מראה משהו אחד, מבפנים אתה חווה משהו אחר. תספרי לנו קצת על המקום הזה.
מעבר לכך שגדלתי בתוך התרבות החרדית, אז בתוך הבית גם ספגתי לא מעט אלימות. כשאני אומרת אלימות, אני מתכוונת גם לאלימות מינית, גם לאביוז רגשי, גם לאלימות פיזית. וזה לספוג הרבה בתור ילדה. וכל הזמן הייתי בורחת לתוך איזה מין עולם פנימי שלי, הייתי מדברת עם עצמי, ושואלת את עצמי מה קורה לי, ומה אני עוברת. ולאט לאט הייתי יודעת להגיד לעצמי שמשהו לא בסדר. אני יודעת להרגיש בגוף, בנפש, בתור ילדה, נערה, אני זוכרת בגיל 13 כבר יודעת להגיד לעצמי, שאפילו אני רוצה לעזור לאנשים יום אחד, כמו שאני עוברת את הדברים הכואבים האלו, וכמה זה כואב וכמה אני מודעת לזה שזה משפיע עליי. ולא ידעתי להסביר את זה יותר מדי במילים, אבל פשוט הרגשתי את זה בכל רמה חבריי. וילדה ונערה חרדית, שמסתובבת עם עולם פנימי שכביכול מאוד עשיר מבחינת הדיבור העצמי, ואני יודעת שאני רוצה לצאת מהמקום הפוגני הזה, מהאלימות שלצערי אני חווה אותו בבית.
את מדברת על אלימות, ואת אמרת גם אלימות מינית וגם אלימות פיזית, וכל זה עוד עטוף במעטפת של חברה חרדית סגורה, שאין אפילו למי לפנות. זה לא כמו כל ילד היום שיודע שלפנות למשטרה. בחברה החרדית זה דבר שהוא אפילו לא מקובל. כלומר, אני רק מנסה לדמיין את הבדידות שאת היית בה, ולמזלך, כנראה באמת למזלך, עם האינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה שיש לך, והכוחות המאוד חזקים שיש לך, היה לך דיבור פנימי מאוד חזק, אבל באיזשהו שלב גם דיבור פנימי צריך לצאת החוצה, ו... איך מוציאים דבר כזה? למי פונים בכלל?
הפנייה הראשונה היה שפניתי, קוראים לזה שליף בכיתה, שכותבים לחברה באמצע שיעור.
היום, היום קוראים לזה אס-אמס, אבל אוקיי, אבל כן, שליף של פעם.
אז הזעקה הראשונה שלי הייתה בשליף בכיתה, שכתבתי לחברה באמצע שיעור. המורה קלטה שאני כותבת, וביקשה לראות את הפתק. והיא פשוט העבירה את זה ליועצת של הבית ספר, את המקרה. וספגתי האשמת קורבן מהבית ספר.
למי שלא יודע, תסבירי מה זה האשמת קורבן.
זה אומר שהם בעצם האשימו אותי, סיפרתי על מקרה שעברתי מחוץ לבית בגיל 15, עברתי מקרה אונס על ידי איש זר, עברי חרדי, וכל כך, זה היה קשק שבר את גב הגמל, הבנתי שאני לא יכולה לשתוק יותר, שאני חווה גם פגיעות בתוך הבית וגם מחוץ עליו, ואני חייבת להתחיל לדבר על זה. אז כתבתי את זה לאותה חברה. היועצת של הבית ספר פשוט חשבה שאני פלירטטתי, שיזמתי, שרציתי את זה. ככה היא שיממתי. וזה היה מאוד מאוד קשה, וכאילו, מוצאת עצמי שכאילו, פתאום אני מרגישה את תרבות ההשתקה שיש בתוך העולם החרדי. שאין לי מי לפנות, אני מדבר על זה. אני לא סתם ברחתי לתוך עולם פנימי משל עצמי.
זה אפילו נשמע לי באיזשהו מקום, ואם אני טועה בגדול תתקני אותי, אבל זה אפילו נשמע כמו יותר גרוע מהאונס עצמו, העובדה שבאים וגם מאשימים אותך וגם משתיקים אותך, כאילו לך יש יד ורגל בכלל בדבר הזה.
זה חוויה מזעזעת לנפש, אני, באמת התגובה לכך הייתה שנכנסתי לדיכאון, במשך חצי שנה, כי באמת העיפו אותי מהבית ספר בגלל המקרה הזה, ולא תפקדתי, ואמא שלי התחננה בפני שאני אמצא מקום אחר להתקבל אליו, והסכמתי ואמרתי לה שאני מסכימה להמשיך בבית ספר, אבל רק פנימיה. והכוונה שלי הייתה בכך, כי הבנתי שגם הבית הוא לא מקום טוב עבורי. והסכמתי בעצם להמשיך הלאה רק לפנימיה, וזה מה שקרה, אחרי חצי שנה של דיכאון. אני מוצאת עצמי, מתקבלת לפנימיה בזיכרון יעקב, וזה היה מקום מפלט הראשון שלי, במשך כל המסע שלי, שקצת עזר לי להיות במרחק מהמקום הפוגע, שמצליח לי לעשות איזה מין חוויית תיקון וטיפה של ריפוי גם. שם זה התחיל, בפנימיה. שנתיים ש...
אני מקשיב, אני מקשיב.
מצאתי את עצמי מסיים את הפנימייה וצריכה לחזור הביתה לאותו מקום פוגעני, כי אין לי לאן ללכת. מסיים את התיכון, אני עדיין בחורה צעירה, וכאילו אני חייבת לחזור לאותו בית, והכל, כל הכאב חוזר לי בבום מהרגע שאני נוחתת בבית. יש מין התרגשות כזאת של אוקיי, חזרתי הביתה, ומצד שני למול זה, הדיסוננס הזה של, זה הבית שלי, זה המקור, זה המקור שאמור להוות חום ואהבה, אבל אני לא מקבלת את זה שם, אני מקבלת בדיוק את ההפך. וזה מתחיל להקות משוב פעם, כל הזיכרונות, כל הכאב, צף מחדש. ועוד פעם אני נכנסת למצב מאוד מאוד, רגשי מאוד מאוד לא טוב, ושם יש את הניסיון האובדני הראשון שלי בגיל 19,
רגע, בואי לא נרוץ, אנחנו מדברים פה על ילדה שעברה אונס, עברה את הללות מינית, חוותה דיכאון, יצאה מהבית, ובתוך כל הדבר הזה אני עדיין לא שומע את המקום של ההכלה, את המקום של הריפוי, את המקום של לתת מקום לכאב וגם הגופני, אבל בעיקר הנפשי של מה שאת עברת. זה משהו שאני אפילו לא יכול לדמיין אותו, איך בן אדם אחד אמור לעבור את כל הדברים האלה בתקופה כל כך קצרה, בתקופה שאמור להיות באמת לפחות שיא הפריחה, באמת כי שיא הפריחה, כי גיל הנאורים זה הגיל ש... מחפשים אהבה או מגיעים לתובנות, ואת חיה בכלא, ולא משנה אם הכלא הזה זה פנימייה או בבית, אין לך רגע דל, אין לך...
אתה יודע מה מדהים גיא? שבמשך כל השנים של הנערות, שספגתי המון את הכאב גם, מצאתי את עצמי גם רוצה לטעום את העולם החופשי, ולפעמים הייתי במסווה של חילונית, יוצאת למסיבות, תואמת, יוצאת לדייט עם אישה, כי הבנתי שאני נמשכת גם לנשים. מצאתי את עצמי עדיין מנסה לטעום את החגבת חיים של הנעורים שאתה מדבר על זה כל כך, ובכאב גדול אני אומרת שלצערי, אולי לא חוויתי חגבת נעורים נורמטיבי, אבל כן טעמתי, כן ניסיתי, למרות כל הטראומטיות, לנסות לחדד לעצמי, אוקיי, למה אני כל כך רוצה לעזוב את הבית לעולם החופשי, מה יש שם? ובאמת התחלתי כזה, מוצאת עצמי בגיל 16 עם ג'ינס, מכנס ג'ינס וגופיה, יוצאת עם ידיד למסיבה, ואף אחד כמובן בבית לא יודע, ואני תואמת כל מיני חוויות שהן גם חיוביות עבור נערה, אבל גם הייתי חשופה להמון פגיעות, כי כל הילדות שלי, אני רואה רק אלימות. אני לא יודעת משהו אחר. אני כל הזמן חשופה לזה. הנפש שלי מתמודדת גם, היום אני יודעת להגיד את זה, עם הפוסט-טראומה המורכבת של, של שבעצם, מה זה אומר פוסט-טראומה מורכבת? בגיל של נעורים ובגיל של ילדות, אנחנו בעצם מתפתחים רגשית. ואני חוויתי את זה באופן כל כך אלים ואגרסיבי, שהנפש שלי התפתחה באופן אחר, וזה קוראים לזה ההשכות של הפוסט-טראומה המורכבת. אני צריכה ללמוד כל הזמן מחדש איך לדייק את המענה הטיפולי בשביל הנפש שלי, בשביל לעזור לה להתפתח מחדש. וזו חוויה שיש לה לא מעט השלכות, אבל יש גם המון דברים נורא חייבים, את המוזיקה נגיד שגיליתי ככלי ריפוי.
רגע, לפני שנגיע לזה, אני רוצה להקריא לך שיר. שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני חושב הוא מתכתב טוב עם מה שאנחנו מדברים, אבל אני רוצה שתקשיבי לשיר הזה, למילים שלו, ותתני לי באמת את החוות דעת שלך. את השיר כתב משורר שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו אהרון בס. לשיר קוראים עזרה ראשונה רגשית. כמה נפלא היה אם היו לנו ניידות טיפול נמרץ רגשי. במקום חובשים, היו לנו חומלים. במקום חבקים, היו חיבוקים. במקום זריקות, היו נשיקות. ורופא הלב היה מאיר לנו בפנס, ההבנה אל תוך ליבנו ושואל, היכן כואב לך בתוך החדרים? ואז, היה הוא מעשה את ליבך ברכות ומנשים אותך בחמצן אהבה עד שתתעורר בלב חזק ואמיץ. מלא חיות אל תוך המציאות. לא שיר ארוך, אני חושב אבל שהוא הוא נותן המון הבנה. כמה באמת באותם שנים היית צריכה את הטיפול נמרץ הרגשי הזה?
כמו חמצן בערך. זה כואב להגיד את זה, החברה שלנו נמצאת במקום שלא רואה את מצוקת השקופים והשקופות, שזה ההתמודדויות נפש.
נכון.
לא רואים את, לא רואים את ההשלכות של טראומות מיניות גם, שזה מתקשר למאוד מאוד 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 להתמודדות נפש. ואני כל הילדות שלי, כל הנערות, לא היה לי מענה רגשי, והייתי כל כך זקוקה לזה. ו... עד היום אני עדיין נתקלת בלא מעט קשיים מול המערכת, אבל זה כבר סוגיה אחרת. יש פה עניין שחברתי, שלא מספיק נותנים הכרה וחמלה כלפי אנשים שמתמודדים עם רגישות גבוהה יותר, עם התמודדיות נפשיות.
אני מסכים
שאני איתך. חווה אותו.
אני מסכים איתך, ואני אגיד לך משהו שככה, אני התלבטתי מקודם אם כן להגיד או לא להגיד, אבל... אני אגיד בכל זאת, אני יושב לי עדיין בראש, המורה שלך קראה את השליף, מה שקראת לו, והעביר את זה ליועצת, ואנחנו רואים פה חברה של נשים, שבאות ומוקיעות אותך מתוכן, ובאות לתת צידוקים לגבר שהן לא מכירות, לא יודעות, ואני חושב שאני לא אשתמש בביטוי הקיצוני של רצח אופי, אבל הם עשו משהו שבעיניי אסור שיעשה. אסור שיעשה. איפה המקום החומל? איפה המקום של תבואי ויהיה בסדר? ואנחנו נעזור לך, ואנחנו... את קראת לעזרה, את צעקת לעזרה, וקיבלת כזאת סתירה, שאני לא מתפלא שעם השנים עקב חוסר עזרה, זה אפילו הגיע למה שבאמת עצרתי אותך בו מקודם, למקום של הניסיון האובדני. עכשיו צריך להבין שאת עשית ניסיון אובדני, ואנחנו מדברים על מישהי שבאה מבית חרדי, שאין משהו יותר מוקצה הרי, מלעשות ניסיון אובדני, כי זה אומר שאתה תיקבר מחוץ לגדר, ואין חיי נצח.
זה ממש אסור, כן.
זה טבו, זה ממש טבו, ואפילו ככה באת וצעקת לעזרה. ומה קרה אחרי זה? תספרי לנו.
להיות בסיטואציה של אובדנות, זה סיטואציה מאוד מורכבת, אבל גם אני חייבת לומר עוצמתית. יש את הרגעים האלו, שאני מצליחה להתבונן בעצמי שנייה מה קורה פה. אני לוקחת כמות גדולה מאוד של כדורים ובולעת, מעל 100 כדורים, פסיכיאטרים כולל כדורי שינה, ואני מוצאת את עצמי, מתחילה להתשטש, ממש מרגישה את הטשטוש מתחיל לבוא על הגוף שלי. ומשהו בי אומר לי, אל תירדמי. אני לא יודעת להסביר את זה, באמת, זה משהו שעד היום אני מתרגשת להיזכר בזה. אני אומרת לעצמי, נוגע, קראו לי רחלי, אגב, באותה תקופה, אני שיניתי את השם שלי, אז אמרתי לעצמי, רחלי, אל תירדמי. ולא נרדמתי, החזקתי את עצמי, לקחתי את האצבע, אחרי התחבטויות, ופשוט דחפתי ונתתי לקי, לצאת החוצה. אני לא זוכרת, כמות ענקית של קי יצאה ממני, ופשוט ניגשתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, יש לי וירוס כנראה, יש לי קי רציני מאוד, תוכלי לעזור לי לנקות, והיא פשוט האמינה לי שיש לי וירוס, היא לא ידעה בכלל מה קרה, ומשהו בי רצה לחיות, משהו בי אמר, אני לא מצליחה להבין למה אני צריכה לקחת את החיים שלי, אני פשוט צריכה לעזוב את הבית, אני צריכה לעזוב את המקום האלים הזה, ולהתחיל לעבור מסע של ריפוי. התחלתי להבין שאני צריכה עזרה, אבל שאני לא יכולה לעשות את זה במקום שפוגע בי. ומצאתי את עצמי כמה ימים ככה מתוששת, ואז באישון לילה אורזת תיק, פשוט עזבת את הבית. לא הודעתי לאף אחד, לא השארתי מכתב, לא השארתי פתק, כלום, פשוט עזבתי את הבית. וזה רגע מכונן, כי מצד אחד אני הולכת למסע נורא נורא מרגש, מצד שני זה מסע מאוד מאוד מפחיד, אני גם יוצאת מהעולם החרדי עכשיו, אני גם עוזבת את הבית, אין לי לאן ללכת, אני לא סיפרתי לאף אחד, למרות שהיו לי חברים בתקופה הזאת קצת, אבל משהו בי היה כל כך מסתורי ומפחיד, זה היה מפחיד, מוצאת עצמי קצת, טיפה חיה ברחוב, לצערי, עדיף לחיות ברחוב, מאשר בבית הפוגני.
אני חייב להגיד על זה משהו, באחד הפרקים בפודקאסט, אני ראיינתי אישה מרשימה לא פחות, ולא פחות ממך, כי את מרשימה אותי, את ממש מעבירה בצמרמרות, אני חייב להגיד, וגם היא... יצא הסיפור היה אחר, הוא היה טיפה מורכב, והיא גם היא העדיפה לגור ברחוב מאשר לחוות את הטראומות שלה, שהיא חוותה בכל מיני מקומות אחרים. ממש ככה, ואני בא ואני ככה, רוצה לשאול אותך, הרי לגור ברחוב, זה לא כיף, זה לא תענוג גדול, לרחוב יש את הדינמיקה שלו, וגם שמה מן הסתם, החיים הם לא דבש, אבל יחד עם זה, זה בטח, אני מניח שזה לובה באיזושהי תחושת הקלה מאוד מאוד גדולה, וכמה ברגעים הקשים ברחוב, כן מסתכלים אחורה ועושים חשבון נפש, היה כדאי, לא היה כדאי.
זה תמיד היה כדאי, אגב, לפעמים אני חושבת שזה אותה תשובה, לפעם לא הייתה תשובה אחרת. וזה מרגש אותי להבין שאני באמת בחרתי בחיים.
את נולדת מחדש, ביום שהחלטת לעזוב את הבית, ולא להשאיר את הטראומה רק לעצמך, את נולדת מחדש, פשוט ככה.
ממש ככה. אני מרגישה את החוויה הזאת גם בניצחונות היומיומיים, כשאני כיום מתמודדת עם ההשלכות של כל הטראומות האלו. זה כל הזמן להיוולד מחדש, בתוך ההתמודדות הנפשית הזאת של הפוסט-טראומה, ולהתמודד, ופשוט כל הזמן להתמודד. וגם יש התרגשויות מדהימות בתוך התמודדות. אני לא יודעת כמה אנשים מרגישים את זה בעצמם, אני בעצמי מרגישה שאני בן אדם שיודעת מאוד להתרגש מדברים. הרגישות הגבוהה שבי גורמת לי לכך שאני יכולה ללכת ברחוב ולהתרגש מחתול חמוד, ככה ש... שאני רואה ברחוב, או שאני רואה פרח יפה.
אבל מצד שני, קודם כל, הלוואי ותהי ככה עד גיל 350, אבל מצד שני, גם הרגישות יתר הזאת, זה גם, אם אנחנו מסתכלים על המטבע הזה, גם הכיוון השני, זה גם משהו שיכול יותר לרסק אותך בקלות. ויכול להחזיר אותך לטראומה יותר בקלות, לא?
אני מאוד חשופה לפגיעות, כל הזמן. אני חווה טריגרים באופן יומיומי. ואתה צודק, זה שיש לי רגישות יתר, זה גורם לכך שאני יותר חשופה לפגיעות מהסביבה. גם יש חוסר רגישות סביבתית כל הזמן, כלפי ההתמודדות שלי. כל הזמן אני מרגישה את זה. לא מצליחים להבין את התקפי חרדה, אפילו התפרצויות זעם יש לי מדי פעם. ולך תסגיר לחברה שהיה איזה טריגר שהפעיל את ההתפרצות הזאת, ואני אני, אני מנסה להנגיש את זה החוצה. ואת הסיוטים בלילה, שאני כל הזמן צריכה להתמודד איתם, ואת הנדודי שינה, ואת הבעיות ויסות, שזה אחד הדברים הכי קשים שזה, שאני יכולה לחוות ביום יום שלי, כי בעצם מהרגע שאני יוצאת מהבית, אני כל הזמן מרגישה דרוכה ומפחדת, וכל הזמן אני מרגישה שיש דברים שיכולים לתרגע אותי. כל הערה שהיא קצת עם אינטונציה גבוהה מדי יכולה להפעיל אצלי טריגר. ובכלל, באופן כללי, אני חווה המון המון חוסר רגישות בגלל שאני חווה גם עוצמות מאוד מאוד גבוהות.
כי האור שלך יותר חשוף, נוגה. כל משב רוח זה סופה. אבל אני רוצה להגיד לך שאת, לפחות ממה שאני שומע, לא רק שאת אישה חזקה, את אישה סופר חזקה, ויש לך המון כוחות, והעובדה שאת נפגעת, ואת בוחרת להמשיך להיפגע, כי בן אדם יכול גם לאטום את עצמו, מבחינה רגשית, ולא לתת לאף אחד להיכנס פנימה, וזה לא מה שאת עושה. את מכניסה פנימה, ואת לא מוותרת על החלום שנקרא אהבה, ועל החלום שנקרא לחיות, והגשמה עצמית. זה שלעצמו מראה עד כמה את אישה חזקה, וכמה כוחות מדהימים יש לך, וכמה את לא מוותרת על הזכות הזאת, שנקרא לאהוב ולהיות נאהב.
תודה, אני מביך אותי בקטע טוב, אבל נראה לי. אני באמת, כל מה שאני מסתכלת על החיים שלי מהצד, זה משהו שאני נוטה לעשות הרבה, אני כותבת המון, אני פורקת את עצמי כל הזמן בכתב או בדיבור עצמי, אני שמה לב, אני מסתכלת על המסע שלי, ואני מסתכלת, ואני יודעת להסתכל לפעמים ממש בהתפעלות, ואני אומרת, וואו, עברת את המסע שלך, ותראי איפה את נמצאת, את אשכרה, יש לך אהבה בחיים, יש לי בת זוג מדהימה.
זה כיף לשמוע.
זה משהו שבאמת לא מובן מאליו, כי אני כמתמודדת מאוד קשה לי לתחזק זוגיות, נורא קשה להחזק זוגיות, כמתבוננת לפעמים שלי צורך את הלבד שלי, ואת יודע, אתה יודע, גם המקום הזה שיש לי לא מעט מורכבויות, זה מביא איתו מורכבות בתוך זוגיות. הבדוק שלי בעצמה היא מתמודדת עם מצבים רגשיים, אז אולי זה יש איזה מין קונטרה ככה נותן לזה איזה מין עוצמה אחרת.
אתם ממש משענת אחת של השנייה.
זה מדהים לראות את זה כל הזמן, וגם אם יש התנגשויות, אנחנו לפעמים יודעות פשוט מתי לתפוס את המרחק הנכון, אנחנו לומדות לתקשר יותר נכון. זה דברים שגם הרגישות שבי, וגם שבה, משהו בנו יודע איך כל הזמן לנווט את הספינת האהבה שלנו למקום שהוא יותר בטוח, כל הזמן. וזה משהו שמאוד מרגש אותי להבין שהצלחתי. וזה שאני עכשיו נמצאת באיזה תוכנית לימודים מאוד מעניינת, שקשורה להתמודדות נפש ואנשים עם מוגבלות. כל מיני ההרצאות שאני מעבירה, המוזיקה, כל מיני דברים, האקטיביזם, זה דברים שאני יודעת לטפוח לעצמה לשכם, אבל יש נקודות שבירה.
בצדק, את צריכה לטפוח לעצמך לשכם, אפילו לשתי השכמות, מה שנקרא. אבל לפני שבאמת ניגע במה את עושה היום ועל המוזיקה שלך, אני רוצה ככה לשאול אותך, מה נוגה של היום אומרת גם לרחלי של פעם, אבל מה היא גם אומרת להורים של רחלי? האם את מסתכלת עליהם בסלחנות? האם את מסתכלת עליהם בכעס? האם את מסוגלת ליישר מבט? אני שואל הרבה שאלות, כי אני מעדיף לשמוע אותך עונה הרבה זמן בלי שאני אתערב, אבל אני מאוד סקרן לשמוע את התשובות לשאלות האלה.
שאלה מאוד מעניינת, אהבתי את זה. גם פוגש אותי כמובן עם ככה עוצמות של רגש. הורים זה הורים, אבא ואמא זה אבא ואמא. אני מצליחה עם השנים קצת לסלוח, ועברתי דברים שמאוד קשה לסלוח עליהם. אני לא יודעת אם הגעתי עדיין למחלה הזאת של מחילה גמורה. אף פעם לא באמת היה לי כעס, זה היה יותר בושה, אשמה, כאב, תסכול, יותר הקולות האלו מאשר כעס. אני פשוט מקווה בשביל המשפחה שלי, בשביל ההורים שלי, שאני לא בקשר איתם כיום. אני רוצה שפשוט שיהיה להם טוב. גם אם הם פגעו בי נורא, אין לי שום רצון שיהיה להם רע. נורא קשה לי לחשוב על רצון להחיב להם, כי אני חושבת שהמסע שלי והדרך לבוא עם המון חמלה וסלחנות, כי רק זה מה שיוביל אותי לאור יותר גדול. אם אני אתבוסס בכעס ועצב ורק אצבע מאשימה כל הזמן כלפי הכיוון הזה, אני לא יודעת אם אני אצליח להגיע אליי במנוחה ונחלה. אני מרגישה שהדרך הנכונה בבטן מרגיש לי, שאני צריכה לעבור תהליך של למחול ולסלוח, גם להם, גם לעצמי.
אני חושב שאת אמרת עכשיו, אני חושב שאמרת עכשיו משהו מרגש. את אמרת שהעובדה שאת סולחת לעצמך מאפשרת לך לסלוח גם להם. ואם יש משהו שאני יכול להצטער עליו, זה שההורים שלך לא שומעים איזה בן אדם מדהים צמחת להיות מהרגע שעזבת את הבית.
אני נוטה לקוות שהם יודעים. אני יודעת להגיד על אמא שלי, שתחיה, שהיא יודעת, אבל אני בחרתי פשוט לא להיות בקשר, היא רוצה מאוד. אני בחרתי לא להיות בקשר, היא קצת יותר מדי קשה לי. אז יש לי שם אי שם ביולדתי, אמא יקרה שחושבת עליי בטוח לא מעט, ואני חושבת עליה. וזה קשה המרחק הזה, אבל בשביל הריפוי שלי זה מה שנכון. ויש החלטות כבדות משקל בחיים, שיש להם מחירים. ואני משלמת את המחיר הזה בגבורה, כי אני יודעת שהמסע שלי הוא מסע מסוג אחר, ואין מה לעשות, אני צריכה לעבור אותו ככה.
ומה בבית את אומרת לאותה רחלי קטנה? לאותה רחלי שהיא פגועה, שלא מבינים אותה, שהיא מסתגרת בתוך עצמה? מה את אומרת להיום בפרספקטיבה של, בכל זאת, היום את נוגה ולא רחלי? איך את ככה מתקשרת איתה?
אני פשוט אפנה אליה, ברשותך. רחלי יקרה שלי. אני רוצה שתדעי שאני מאוד מאוד אוהבת אותך. כאן נוגה, שזו את לגמרי, אבל אני רוצה שתדעי שאת לא מוזרה, את לא שונה, את כל כך בסדר, את בדיוק כמו שאת, וכל מה שעברת, וכל מה שהשמת עצמך, יכולה להסיר מעלייך, כי אני פה לתת לך בביטחון רב את החיבוק הזה, את האישור לכך. ואני מצדיעה לך ששרדת ועברת את כל השנים האלו. רחלי יקרה שלי.
ואני מצדיעה לך נוגה. ממש ככה.
תודה.
ואני באמת רוצה לדבר על ה... אחד הכלים שבאמת הם הכי הכי עוצמתיים בתהליך הריפוי שלך, לפחות ככה זה נשמע לי, זה באמת היכולת לדבר החוץ את הכאב ואת התסכול, אבל לא רק לדבר אותו, גם להלחין אותו, גם לצקת, בעיניי לפחות, את יודעת, היכולת לכתוב שירים ולהלחין אותם, ואני לא אדם דתי, אבל זה בעיניי לפחות משהו שנוגע באלוהות. לא, לא, לא פחות מזה. ועד שבאה מבית דתי, מגשימה לדעתי את החלק של האלוהות שבך במוזיקה. תספרי לי קצת על העולם הזה.
יודע, אבא שלי היה חזן בבית כנסת, ותמיד היה לו קול מאוד ערב, יש לו קול ערב, תמיד היו משבחים אותו על הקול שלו, ואבא שלי גילה לי שלי יש קול יפה. זה סיפור נורא מעניין. האבא הפוגע שלי סיפר לי שיש לי קול יפה. ותמיד היה מחמיא לי בארוחות שישי, של ארוחות שבת, שהיינו יושבים ביחד ושרים את השירי שבת, והיה מחמיא לי שאני עושה את הקולות שלי הכי יפים מכולם, שיש לי את הקול הכי יפה מכולם. וזה היה רגע מכונן מאוד בשבילי, כי תמיד שהסתכלתי ופנטזתי על העולם החופשי, העולם החילוני, רציתי לשיר, ידעתי את זה. ולא ידעתי כמה המוזיקה תציל לי את החיים. במהלך המסע שלי, באיזשהו שלב הגעתי למקלט חירום לנשים נפגעות תקיפה מינית, בראשון לציון. ואז הלכתי לטייל בסינמה סיטי, ויש שם דוכן של גיטרות. ראיתי שם בחור חמוד, ניגשתי למוכר גיטרות, ושאלתי אותו מה הגיטרה הכי זולה. ככה, זאת הייתה השאלה. הוא הצביע על הגיטרה, הייתה כל כך יפה, ואמר לי, 400 שקלים, וזה היה הסכום שהיה לי ביד, היה הכסף היחיד שהיה לי ביד, לא היה לי יותר כסף, פשוט בחרתי לקנות לעצמי גיטרה, והתחלתי ללמד עצמי דרך האינטרנט, לנגן על גיטרה, ופשוט, זה... העוצמות הרפואי שהרגשתי, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל פשוט המשכתי והמשכתי בהתמדה, וכיום אני יודעת לנגן על גיטרה דרך האינטרנט, זה לא משהו שכאילו, מצאתי את עצמי מלחינה שירים, כותבת, פורקת, מרגישה את הרפואי בכל העוצמות, כי זה משהו שהמוזיקה, זה לא משהו שאני המצאתי, וכלי ריפוי שמשרת את החברה שלנו
כבר
שנים רבות.
את יודעת דרך אגב איפה זה הוזכר לראשונה בכתובים? שמוזיקה זה כלי ריפוי? בתנך. בתנך כתוב...
דוד המלך משהו?
נכון, ששאול שרה עליו רוח רע, ודוד היה בא ומנגן ומעביר לו את זה. זה המיוזיק תרפי הראשון שתועד אי פעם.
אז זה היה בכינור, וואו, נכון, אתה צודק. זה מרגש לשמוע שבעצם כל השנים יש כל כך הרבה דברים ותדרים שעוזרים לנו להמשיך ולהתמודד כחברה, כנשות. והמוזיקה, זה, קראת לזה, הוא שמימי, הוא בעולם יותר, הוא תדר יותר גבוה. זה שפה של תקשורת, כששפות אחרות לא עובדות, המוזיקה זה השפה היחידה שמצליחה לגעת. אומנות, מוזיקה באופן כללי. ואני נרגשת להגיד שכאילו פשוט נדבקתי לזה והבנתי שזה אחד הדברים שאסור לי לנטוש. זה מסוג הדברים שאני צריכה להמשיך ולעשות אותו ואפילו לגעת באחרים.
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כלומר אסור לך לנטוש לא בגלל הסיבות שזה עוזר לך. אסור לך לנטוש כי אני בטוח. אני בטוח שמי שמקשיב גם למוזיקה שלך, לוקח מזה הרבה כוחות, ולוקח מזה הרבה תובנות, ויכול לדחם את עצמו, יכול גם למצוא נחמה במוזיקה שלך, ולכן אין כזה דבר בעיניי מוזיקה לא טובה. יש מוזיקה שאולי לא מתאימה לי, אבל אין כזה דבר מוזיקה לא טובה, ואני בטוח שלאור כל מה שדיברנו עד עכשיו, אם אנשים יגיעו למוזיקה שלך, הם יוכלו למצוא שם הרבה כוחות והרבה תובנות והרבה דברים שלא מוצאים אותם בדרך כלל, שאתה נמצא רק עם עצמך. ולא סתם קראת לעצמך נוגה, לא יודע אם את יודעת, אבל נוגה זה כוכב, והוא כוכב שיש לו, הוא מקרין הרבה אור. וגם את, גם את נוגה מקרינה הרבה אור על העולם הזה, עם הסיפור שלך ועם המוזיקה שאת עושה, ואת משנה חיים של אנשים, ואני בטוח ב-100% שמי שמקשיב לנו כאן מתעודד, ואם יש עוד מישהו או מישהי שעבר דרך שמזכירה את הדרך שלך, יכולה לשמוע כאן את התקווה, ויכולה לשמוע כאן איך אפשר להתפתח, ומה עוד אפשר לעשות. ואני באמת הייתי שמח אם את היית ככה מזקקת לנו, אם אפשר, כמה תובנות שלך ככה, שהם כללי ברזל שלך, שהם עזרו, עוזרים לך, שאנחנו נוכל ככה לעזור גם למי שמקשיב.
אחד הדברים שעוברים לי בחיים, זה לדייק את האמת הפנימית שלי. האמת פנימית, להתחבר לאמת הפנימית שלנו, זה פשוט להרגיש אותה בבטן. כל אחד יודע וכל אחד יודעת, מה אנחנו רוצים לעשות בחיים, וגם דרך המסע שלנו, איך אנחנו צריכים להתפתח לכיוון הזה. אז פשוט כל הזמן להקשיב לבטן ולאמת הפנימית. וגם אם אנחנו שנייה זזזים מזה, זה בסדר, זה חלק מהתהליך, אבל כל פעם לחזור לאותה נקודה. אף פעם לא לשכוח לאיזה נקודה אנחנו צריכים להמשיך ולאן אנחנו חותרים וחותרות. עוד דבר שמאוד חשוב לי להגיד, אולי זה אפילו הדבר הכי חשוב. לי חשוב להשמיע קול. השמעת קול זה הריפוי של החברה שלנו. אם יש כאב, אם יש נושא בוער, אם יש משהו שהוא חשוב, אז אנחנו צריכים לדבר על זה ולהשמיע את הקול שלנו. כשאני בחרתי להתחיל לעסוק באקטיביזם, זה התחיל מקמפיין מיטו, שאנשים התחילו לכתוב פוסטים בפייסבוק ולספר את החוויות שהם עברו. אז התחלתי לחשוף את הפוסט הראשון שלי שחושף החוצה את המקרה של אונס שעברתי. ופשוט התחלתי לדבר נושאים בוערים באופן פתוח ולספר את המסע שלי. זה התחיל להגיע עד למצב שאני אפילו כבר מתראיינת בתקשורת בפנים גלויות ומספרת את הסיפור שלי ומעבירה את זה בהרצאות. אני חושבת שלדבר כאב זה חשוב, ואנחנו כחברה צריכים להיות הרבה יותר בחמלה ואמפתיה כלפי הנושא הזה. אז זה אחד הדברים שהכי בוערים בי כל הזמן. אני לא שותקת יותר. אם יש משהו שבוער בי, אני אגיד אותו, ואני נמצא גם את הדרך להגיד אותו בנועם, וגם אם אני קצת מזגזגת, זה בסדר. אני זוכרת שזה חלק מהמסע. נותר לי לטעות, אני בן אדם אנושי, ואני אגיד לך את האמת, טעיתי לא מעט. טעיתי לא מעט, וזה אנושי לגמרי, זה בסדר גמור. אבל זה כל הקטע, שאני כל הזמן גם מזכירה לעצמי.
אני חושב שאת צודקת, אני רוצה גם להגיד על זה משהו, אני חושב שאין כזה דבר טעות, אני חושב שהטעות היא לוותר, הטעות היא להגיד עשיתי טעות אז לא משנה, אלא להמשיך הלאה. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב אותו שאומר, תרוץ, אם אתה לא יכול לרוץ, תלך, אתה לא יכול ללכת, תזחל, אתה לא יכול לזחול, תתגלגל, העיקר שתנוע ממקום למקום.
נכון. וגם אם אתה לא יכול ממש לנוע קדימה, אז לפחות תזיז את השרירים. זה לגמרי ככה. ואני באמת דוגלת בשני האג'נדות האלו, שזה ממש עוזר לי לנתב את עצמי. הדבר השלישי הוא לא מסט, אבל הוא נורא מקסים להגיד אותו, שלכל אחד יש איזה כלי ריפוי בחיים שלו. אני מצאתי את זה במוזיקה, אבל כל אחד יש לו איזה משהו שיכול לעזור לו בחיים למצבים של תקופות קשות, לרגעים קשים, למצבים מורכבים בחיים שאנחנו קצת מאבדים את האיזון. אז יש לפרוק בכתיבה, יש לפרוק באומנות, ויש דרך המוזיקה, ויש לרוץ באוויר הפתוח, ויש לטפס על הרים. כל אחד יכול למצוא לעצמו איזה משהו שיכול לעזור לו. אני מצאתי את זה במוזיקה, שזה אושר גדול. אז אני ממליצה בחום למצוא איזה משהו כזה לעצמנו.
נוגה, נשאר לי רק באמת ככה לסיים ולהגיד לך, קודם כל, תודה רבה, תודה רבה על הפתיחות, ותודה רבה על המוכנות ככה לפתוח לפנינו את הלב שלך ולספר את הסיפור שלך. זה לא ברור מאליו, אבל מעבר לזה שזה לא ברור מאליו, אני חושב שכולנו גדלנו כאן מהשיחה איתך, וכולנו התרחבנו, אני מרגיש אדם יותר טוב בזכות השיחה איתך, אני אומר את האמת. ואני רוצה ממש להודות לך על זה. זה לא ברור מאליו, חברים. זה לא ברור מאליו שבן אדם יבוא ויראה את הבטן הרכה שלו ואת כל הקישקה שלו פה על האיש שלנו, ועל כך, על כך תודה מעומק הלב, ממש ככה.
אם הצלחתי לדעת במישהו, במישהו, אני את שלי עשיתי, תודה גם לך.
אז הצלחת, ובגדול. וחברים, אנחנו ניפגש עם עוד סיפורים ועוד תובנות בפרקים הבאים.